ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יש לנו שלוש סוגיות, אפשר להגיד שהן קשורות אחת בשנייה ונובעות מאותו שורש, שזה אמונה, ביטחון ותקווה.
אמונה, ביטחון ומה?
ותקווה. דוד המלך מחצי ספר תהילים, זה תקווה, ייחול, ציפייה. כל מה שנוגע לעתיד זה שייך למערכת התקוות שלנו, כל מה שנוגע לעבר נוגע למערכת האמון שלנו, כל מה שנוגע להווה זה מערכת הביטחון שלנו.
אני מאמין ב...
אני מאמין זה לא שייך למערכת אמונה בכלל.
בתקווה.
עוד פעם, זה מחולק לשני חלקים. הרמח"ל אומר שיש, אם לוקחים את י"ג לקרי אמונה, אז תשעה מהם לא קשורים בכלל למערכת הלבבית, אלא למערכת הידיעה בלבד נטו. אז המושג אמונה כלפיהם זה שם מושאל בלבד. אנחנו משתמשים כאן בביטוי מושאל כאשר אנחנו אומרים אני מאמין שהשם אחד, לא קשור פה לאמונה, זה קשור פה לידיעה. הרוצה ילמד, הרוצה לא ילמד. ארבעה עיקרים שאחד מהם זה תחיית המתים, שם כן הוא משתייך לערך האמוני. למה? כי זו ידיעה, ידיעה אמנם, אפשר להוכיח באופן ודאי שהמתים עתידים להחיות, שהרי תורת משה אמת, והרי נביאי ישראל אמת, והרי הם הבטיחו לנו שנבלתי יקומון, וכן הלאה. אז אנחנו עכשיו יכולים להיות ישבה ועכשיו, אבל הלב שלי ממאן להאמין בזה. למה הוא ממאן? להאמין שאלוקות היא אחת ולא שתיים, אין לי ניגוד. זה שעובדי אלילים מאמינים בשתי רשויות זה ממש לא מרשים אותי, אבל לומר לי שהמציאות הזאת שעכשיו אני יושב ובוכה עליה וכאן באופק שלנו יש אלפי אלפי עשרות אלפי קברים, להגיד שכל המציאות הזאת עומדת להשתנות, זה כבד עליי. אני לא יכול לבוא ולהגיד שאני מאמין בזה, כי המציאות תופחת על פניי ואומרת לך אדוני אתה לא ריאלי ואתה באמת לא יודע, אתה סתם מדבר דברים מנותקים. אז השיח הזה הוא באמת מנקר בי. זה לא שם שיש כמה אפיקורסים שלא מאמינים בעובדה מסוימת, בסדר, כמו שמכחישי שואה מעצבן שיש כאילו אנשים, אבל זה לא מטריד אותי, זה לא נוגע בי, כי מה שוודאי לי וודאי לי. אבל בדברים שהתורה ביקשה מאיתנו ליישב על הלב ערכים כאלה שבאמת מנוגדים לסדרי העולם, שם אומר הרמח"ל ארבעה עיקרים, שזה השגחה, שכר ועונש, תחיית המתים ומשיח. את הארבעה העיקרים האלה הוא משייך גם למערכת האמון. כן,
אוכל לשלוק את מלכתי כאילו לנגים
עיקרים,
כי זה לא
נפקמינה. מה אתה עושה מזה עניין? מה אכפת לך אם אתה רוצה שיהיה 15 עיקרים או אתה רוצה 11 עיקרים? מה זה משנה? עוד פעם, גם זה מי שיבוא לדון עם הרמב״ם, על מה הוא ידון איתו? לא שהעיקר הוא לא עיקר, להגיד לו למה אמרת 13 ולא 12, למה לא כללת שני עיקרים כעיקר אחד?
ההתפרטות.
כן, אז מה נפקא מינה? למה להיכנס ל... אל תעשה מזה דיון כל כך חשוב. הרי ברור שמה שחז"ל העמידו לנו כעיקרים הם עיקרים, אז ברור שהרמב״ם היה יכול לכלול חלק גדול מהעיקרים שלו כעיקר אחד, עניין תפיסת האלוקות בשלמותה. זהו, לא לפרט לכזה, לכזה ולכזה. אז הוא ראה צורך כך, כמו שהרמח"ל לקח את כל המורה נבוכים וכלל בשש ידיעות שורשיות. אז הרמב״ם אומר לך, למה שש? אני חושב שצריך לפרט אותם ליותר. זה ויכוחים איך להגדיר, איך לפרט, אבל זה לא מהותי. אנחנו התחלנו קצת, ביקשו שאנחנו, שאולי יום בשבוע נקבע לנושאים נוספים, אז נבחר הנושא של ביטחון. אז אנחנו אמרנו שהנושא חייב להיות סניף לנושא של גם של אמונה וגם של תקווה, כי זה הכל מערכת אחת של תפיסת המציאות בעבר, הווה ועתיד. עבר זה אמון, הווה זה ביטחון, והעתיד שלנו תלוי במערכת התקוות שלנו. אדם חייב לחיות כאן בעולם עם יישוב הלב, הוא רגוע גם כלפי העתיד, לא רק כלפי ההווה. וגם לא, וגם לא רק ביחס לעבר כמובן.
שאני לומד על
הנהגת השם, כן, זה גדר אמונה.
זה לא עבר,
זה עבר שמשליך על ההווה ומשליך על העתיד.
למה עבר?
כי הגילויים היו בעבר, כל מה שיש לנו זה מתוך העבר. כן,
מה הוא בטוח? מצד מה הוא שלם לגבי העתיד?
בדיוק, זה ממש הסוגיה שאותה אנחנו רוצים ללמוד. אז אמנם שאלו כאן שאלות בנוגע ל... שאלות מאוד מאוד מאוחרות, כל מה שנוגע לגבי ביטחון והשתדלות זה סעיף קטן בסוגיה של ביטחון, אבל קודם כל צריכים ללמוד את העקרונות של הביטחון. אחר כך, אם יהיה לי כלי ביטחון, אני אוכל לבוא ולבדוק רגע, אם זה עד כדי כך אני יכול לבטוח אפילו למעט השתדלות או לא, זאת תהיה עוד סוגיה. וקודם כל צריכים ללמוד את הסוגיה עצמה. כמו ששאלת, אתה שאלת שאלה מאוד יפה, מה פתאום לבטוח? אז אולי מישהו ירצה ל... מה שמך?
מעוז.
מעוז, מישהו רוצה ל... מעוז הוא מגדול, מה? מישהו רוצה ל...
פסוקים מפורשים.
פסוקים, תסביר, תשכנע אותו, תגיד לו למה, מה פה פסוקים מפורשים? פסוקים מפורשים שיהיה לו פרנסה כל החיים?
כן.
פסוקים מפורשים שיהיה לו טוב כל החיים?
כן.
עד רבה, תביא לו, נו, תשכנע אותו.
כל מעשיו, שכמר אומרת שאם הוא דואג ל...
נו.
לבעל החיים, אז כל שאם הוא שדאג לבן אדם.
תשיב לו מעוז, תדון איתו.
זה הכרח המציאות מראה שגם אנשים גדולים צדיקים, שאני לא יכולים לתות
איתו. זה דואג, הוא אומר, אני לא יודע, אני רואה שהמציאות מראה לי שהדברים לא סגורים. דוד המלך אומר, לא ראיתי צדיק נעזב וזרוע מבקש לחם, לא שאני בדקתי אחרת, אבל אני לא יודע, אני לא מרגיש מספיק בטוח.
זה נוטב שאדם קצובים לו.
נו, ולכן מה, אולי קצבו לי מעט מאוד. טוב, אני לא הייתי רוצה למהר להכריע, אבל אתם מציעים הצעה. אתם אומרים, מי אומר שביטחון זה שיהיה טוב? ביטחון זה אומר שמה שיהיה זה רצונו של הרצונו יתברך. אתה יכול לתת לאדם מרגוע עם מילים כאלה? דוד המלך אומר כגמול עלי אמו.
יש אנשים שזה מרגיש שיש משהו, שקורה משהו,
זה מוריד את כל
ה... אז בעצם אני אגיד לכם למה אני חושב שזה לא יהיה מדויק, כי בעצם אדם, התפיסה הזאת גורמת לאבד ערך לחיים. זה בעצם מקרב אותנו קצת, ברשותכם אני אומר את זה רק כדוגמה, לתפיסה המזרחית שהיא אומרת בעצם החיים הם לא כל כך חשובים כדי לבכות עליהם, ואם מי שיצר אותם עשה אותם ככה, זה הגורל, זה הטוב, ונשלים עם זה, נקבל את זה כמו שהוא, זה השלמה, אבל זה לא נקרא ביטחון.
במה שהוא לא יכול לעשות כלום,
נדון. אנחנו לא עוסקים עכשיו בשאלה מה אני יכול לעשות, אנחנו עוסקים ביחסי האמון והמבטח שיש לי כלפי המערכת. אז ההצעה שלכם הראשונה היא לא נראית לי נכונה. אני אגיד לכם הוכחה לכך. הגמרא במסכת בבא קמא מספרת על אולה, נדמה לי שמישהו אמר לו שאחד מהמוראים, חכמנא ליצלן, נסתלקה ביתו. אז הוא אמר, בואו נלך לנחם אותו. אז הוא אומר, אני אלך לבד, לא איתכם. אמר, למה? אני אומר, הניחומים של הבבליים זה חירוף וגידוף. למה? כי הם אומרים, מה יקלה מבד?
מה אפשר לעשות?
עוד הסקנות פרות וחברות, מה אפשר לעשות? בעצם, בואו ונקבל את המציאות, בואו נכופף את הראש, יש מישהו שחזק מאיתנו, כוח עליון, לך תתחיל איתו, מה אתה...
שם כאילו הייתה בעיה שהם אמרו...
מה?
שהוא אמר, ואם כאילו היה לכם אפשרות, הייתם עושים נגד רצון כזה.
בסדר, זה מה שמשתמע, אבל לא בדיוק. גם אם תגיד שהחירוף וגידוף זה המשתמע מכך, אבל תסכים איתי שמדובר פה בתפיסה מעוותת. לא מדובר פה רק הבעיה, החירוף, אתה יודע, דל מהחירוף וגידוף. האם זה אדם קיים בתפיסה כזאת, קיים את היחסים הבריאים שלו עם הקדוש ברוך הוא? ודאי שלא.
אבל אם אדם מאמין שכל מן דאביד רחמנא ליטב, אז הוא יכול לצמח בזה אם הוא דבק בזה כל השם.
אז הדבר שאתה אומר כבר דבר חדש. אז אתה לא אומר שקדוש ברוך הוא אולי רצה שיהיה לך ככה, קבל את זה. כלומר, אתה בא, לא, שים לב, אדם... נבדוק, לאט לאט אתם אומרים דברים חלקיים, בואו נתקדם איתם. קודם כל, אני רוצה לגעת בנקודה באמת היסודית הזאת, שהיא מאוד מאוד משנה את הבדל. לצערנו, אני חושב שהתפיסה הקיימת שהיא חודרת אלינו בדרך כלל בלי עיון, זה שאנשים מבינים שרצון השם, מתכופפים, מקבלים, בדרך כלל אני לא יכול להבין. המילה הזאת היא לא מילה, אני חושב שהיא מספקת, כי לא יכול להבין, זה בעצם אומר, כמו שאמרנו, אני מכופף את הראש, מקבל את המציאות, אבל מילים כאלה לא נותנות אמון. אמון לא יכול להגיד כי יש מערכת גדולה ממני, אמון חייב להיות מערכת שהיא אבסולוטית, שלמה, שאין בה דופי באמת, לא רק שאין בה דופי שהיא לא עושה עוול, אלא היא כולה כולה שלמה, מוחלטת. אדם שלא חוסה תחת מערכת מוחלטת, אז אין כאן אמון. אתה יכול להגיד לתת לזה שמות אחרים. אמון זה לא, ביטחון זה לא. וגם וקל וחומר בנו שקרו שתקווה גם לא. איזה תקווה תהיה לי? מה תקווה? אולי הגדול והחזק רוצה עכשיו לתת לי על הראש. מי אומר לו מה תעשה? אז התפיסה הזאת היא לא תפיסה, אפילו לא חסרה. היא לא, זה לא זה.
מה זה אמון?
אמון, תראה, כשאתה נותן אמון במישהו, אז אני לא יכול לתת אמון בכיסא, נכון? ואפילו לא באדם מהרחוב. למה? לא מכיר אותו, לא יודע מה. הרי כל אחד, תן אמון וכל אחד יגיב במה שיש לו, במה שבכוחו לתת. אתה, אמון תמיד נופל אחרי שיש לך הנחת יסוד ראשונה שמישהו שלם וטוב לקח עליך חסות. עכשיו יש סיבות שתיתן אמון. אז אם אנחנו בראשית התפיסה שלנו לא הבנו מי הוא אלוקינו, באמת אין מקום לאמון. זה שהוא חזק מאיתנו, זה לא, אין, לחוזק זה לא קשור למילה אמון. תסכימו איתי שהמילה אמון לא נופלת על דבר חזק וגיבור, היא נופלת על דבר שלם, טוב. כן?
אני חושב שכשבן אדם מקופף את הראש, זה לא כל כך בא ממקום של דיבור על מי נתן לי את זה. כלומר, יכול שהוא מאמין בו ובוטח בו כמו שצריך.
כן.
אין
בעיה, אנחנו לא נגענו בנקודה הזאת בכלל. אתה אומר הערה יפה ואמיתית. כאב לא קשור ליחסי האמון. זה לא מדד. אין שום שלמות שאדם לא יבכה, אין שלמות שאדם לא יחב, אין שאדם לא יצעק. אדם יכול להשתולל גם. זה לא רלוונטי לנושא האמון. שני נושאים שונים.
נשאר מגיע המקום של אני לא מבין.
אני לא מבין, זה כבר שאלה בנוגע לו ביחסי האמון. לא ביקשו ממך להפסיק לבכות. כששואלים את האדם איך באמת מערכת היחסים שלו בעומק הלב, אז שיח כזה, אני לא מבין, זה לא מילה תקינה. אלא אם כן, היא בנויה כמכלול שלם. ואז יכול להיות שנמצא גם לפעמים להגיד את המילים האלה. אבל סתם יחס סתמי להגיב כך, זה מראה שאנחנו באמת לא נותנים אמון. כן? רוצה להוסיף משהו? סליחה.
רק מישהו, זה מצפה מאיתנו בעצם שבן אדם שאומר שבעולם הזה אני לא רואה את אני לא מצליח לראות את הטוב, אבל בעולם הבא אני יודע שיש לא מלכתי עולם הבא, בעולם האמיתי של
אם באמת זו לא אמירה סתמית וזה לא מנטרה, אלא באמת מגיע מתוך תפיסה אמיתית של המציאות, אז זה ודאי אומר דבר נכון. אנחנו מבינים, גם את זה נגיד מסויג, אני חושב שאנחנו יכולים לראות הרבה טוב, אבל לא את כל מכלול הטוב, וזה אכן נכון, ואני גם צריך להבין למה אני לא יכול לראות את כל הטוב. גם זה אני צריך להשתכנע, לא להגיד את זה כאמירה, אלא כסדר לימוד שיטתי.
אני לא מבין ברמה בסיסית מה הכוונה מתכוון כשנדבר על מרגוע ועל תקווה. זאת אומרת, האמין שאני אדם שיחשוב שהוא לא ימות ב-120, אבל כאילו לא חושב שזה יגיע.
אם ניתן לעצמנו מספיק כלים, אני חושב שנוכל להכיל ולהבין גם את תהליך המיטה שהעולם עובר מתוך רוגע ושלווה. לא, ולא הכוונה היא שזה לא יהיה כואב וקשה, אבל מבחינת התפיסה הכוללת של החיים, הדבר הזה מוכל. אפשר להכיל אותו ולקבל אותו כחלק ממכלול הכול.
זה חינם, זה כל אדם ברור שכשילד אחד מצלן נפטר בגיל צעיר או מה שזה לא יהיה, אז ודאי שזה הרבה יותר מטלטל, אבל כי אני לא מבין מה המרגוע הזה, מה אנחנו צריכים להשיג מהאיזון הזה בין האמון, הביטחון והתקווה.
אמת, שלמות, זה פשוט, זה לא טכניקות לחיות, זו תפיסת האמת של העולם. או שראינו את התמונה השלמה או שלא ראינו, אין כאן הרבה אופציות. אנחנו לא באים פה להגיד קונצים איך להתנהל פה עם כל תסכולי החיים, זה ללמוד את האמת. האם מבינים מה זה הוויה או האלוקים או לא מבינים מה זה הוויה או האלוקים, אין, זה פשוט למידה. לכן זה כל כך הרמח"ל מעמיד את זה כדבר, הוא אומר השכלתי. אין אמונה בלי השכלה, רבותיי, אל תאמינו. יש דיבורים אבל אין אמון. אמון זה דבר עמוק. וידעת והשבות אל לבביך מצווה אותנו התורה. וכמובן שאפשר לעשות את זה עד שלב מסוים, ואפשר תמיד להגביר את זה עוד ועוד, אבל לכל הפחות שתהיה לכל יהודי מצווה שתהיה לו את התמונה הכוללת הבסיסית, שזה ודאי חיוב דאורייתא. אדם לא יכול לשרוד כאן בעולם אם הוא לא מכין כלים לאמון אמיתי. ודרך אגב, חייב להגיד לך יערה, אתה אומר ילד, זקן, אני קשה לי לקבל את ההבחנה הזאת. מבחינה תמיד יש מדד יחסי בין צער לצער, אפילו שזה לא כל כך מדויק, כי מי שיודע מה זה צער יודע שמאוד קשה להגיד בזה מדדים ויחסיות. כל צער לכשעצמו הוא תמיד קשה, ומי שכואב לו יחב לו בכל מצב. אבל מבחינת הטרגדיה שבדבר, מי שלא ילמד את ההתמודדות מול המוות של אדם בן 140 לא יתמודד גם עם דבר אחר. זה הכל אותה סוגיה. ואדם שרואה אדם זקן ושבע ימים הולך לבית עולמו, וזה לא מחריד אותו לעסוק בסוגיה הזאת ולהבין את גודל הדבר הנורא שקורה כאן, אותי הרבה פעמים אישית הרבה יותר מזה אותי זקן מאשר צעיר. זה מבחינתי דבר נורא לבנות כזה מגדל גדול, כל כך הרבה השקעה, והכל ברגע אחד מתפוצץ בדינמית. אתה מזה אדם שהשקיע כל החיים לבנות בניין רב קומות, וברגע אחד כל הבניין מתמוטט, שזה קטן, בידיעה. בקומה הראשונה זה עוד מילה. הוא
השקיע בידיעה שבזרוע השם, ב-20, להחזיר את המפתחות. אני לא בונה פה בניינים
כי הודיעו לי מראש, זה ממש לא מנחם אותי. הודיעו לי מראש, תבנה רב קומות, אבל תשמע, כשתגיע לקומת ה-120 תחזיר את המפתחות, אנחנו מפוצצים לך את כל מה שעשית. זה לא ינחם אותי בכלל.
אני יכול לבדוק דברים שכאילו
אני ממש כל פעם שאני עובר ברחוב אני רואה מודעה, הלב שלי מתפלץ. אני אומר, מה קורה? איזה טרגדיה, בן אדם לב, מה זה? מה קרה פה? ואני חושב שככה אדם, איך הנביא אומר, וחרפת עמו יסיר. זו חרפה למין האנושי שהתוכנית האלוקית צריכה לעבור כזה אסון נוראי, שצלם אלוקים הולך וחייב לעבור כזה תהליך נורא של התקלות. צריכים לראות את זה ממש אבלות לאומית. כל יהודי שרואים בעיתון זה אבלות לאומית, ממש אבלות לאומית. כן, נורא, זה ממש נורא. והיום כן, וזה הרבה הרבה מעבר לצער הזמני הזה שקרוב משפחה עובר עיבוד אבל, שאחרי 12 חודש בדרך כלל כבר הצער הזה איכשהו אפשר להכיל אותו ולהמשיך הלאה את החיים. זה הרבה, זה צער אנושי, זה צער שכמה שאדם יותר קרוב צריך לעבור תהליך פרידה. זה בסדר, אפשר לחיות עם זה שלא נדע. בסוף הקדוש ברוך הוא יצר אותנו כיצורים שמסוגלים להכיל גם פרידות, אבל יש פה משהו שאין עליו נחמה. וזה אנחנו אומרים, רק המנחם את ציון וירושלים יוכל לנחם את הנחמה האמיתית של כל מה ש... של התהליכים שקורים פה בעולם. לא בעיה קטנה. הרי מי שמאבד מאה, מי שהיה לי פעם חבר שאיבד סכום גדול של כסף בבורסה, הוא שכב בדיכאון חודשיים, הוא לא יכול לבית הכנסת, ימים נוראים לא יכול לבוא לבית הכנסת, מרוב דיכאון. בסדר. אנשים עוברים תהליכים קשים על דברים פחות מחיים וקשה בעולם הזה. כל מיני דברים קשים עוברים על אנשים.
ואדם לא בא למבנה בשביל עצמו, הוא בא למבנה בשביל העולם.
נו, אז תגדיל את הקושייה.
לא, כשהוא משאיר משהו מתוך
העבודה שלו, זה לא שהמבנה קרס. המבנה
היה נועד בשביל,
לא יודע
אם הוא נועד בשביל
הרושם,
אבל הוא השאיר
רושם,
כמו
הוא קיבל את רושם. אז נחמה פורטה מאוד. אתה מנחם אותנו נחמה מאוד קטנה. אז אתה אומר, אתמול נסעתי עם, רק להגיד לכם כמה שזה מוטבע במין האנושי, כמו נסעתי עם נהג ערבי במונית. אז אמרתי לו, הוא מתחיל להתלונן על הפקקים ועל כל, אומר, חצי מהעבודה שלי אני שם בפקקים. אז אמרתי לו, תעבור להיות עובד לילה. אומר לי, בחיים לא. אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, מה הילדים שיזכרו אותי? רוצה שיזכרו אותי. אם אני לא יראו אותי, הילדים שלי לא יזכרו אותי. אני צריך 3 שעות בערב יושב איתם, רואה איתם טלוויזיה, יזכרו אותי. רוצה שיזכרו אותו. הוא אומר דין, כן? סתם אני אומר את זה כערב.
לא, גם שם.
לא, זה מוטבע במין האנושי, דבר מופלא, מדהים. אדם רוצה להיות, רוצה להתקיים. הוא אומר, הוא יפה, יש חכם. הוא אומר, אם אני לא קיים, אני לא קיים. מי יזכור אותי? מי יבנה לי מהצבא של זהב? יכול להיות ילדים שלי יזכרו אליהם פעם הבא. אמר, זה... אתה אומר, אדם השאיר רושם בעולם, וואו, הילדים יזכרו. שאלת אותו, מה אתה זוכר על אבא שלך? בטח, עשינו יחד שמן זית ופינטות וזה, מה זה היה כיף. השאיר רושם בעולם, הערבי הזקן הזה. כל הכבוד. אז אתה רוצה לנחם אותי איזה?
לא, הרושם של העולם מה שאני עושה, זה בעצם, כמו שאומרים שאם רוצים לעשות... אם יש לך
מישהו, כן.
אז הדבר שהוא ממשיך את הפירות שלו בעולם הזה,
אתה אומר נכון, אבל זה נחמה כל כך מעטה. אז בעצם אדם 120 שנה בנה כדי להשאיר רושם, אנחנו אומרים יציאת צדיק מן, זה כמו עושה רושם, השאיר איזה מה שנקרא רשימו, השאיר רושם קצת בעולם. לא בשביל זה, הקדוש ברוך הוא לא התכוון לרושם, הוא התכוון למציאות אמיתית שצריכה להיות כאלה נצח.
הוא אמר רב נמצא שספיר אמר פה הספד על הרב הדרי.
כן.
הוא אמר, זה מה שאפשר קצת מנחם אותנו.
בסדר, נחמה פורטה אמרתי, מה פורטה, ולא נחמה אמיתית. כמו שתגיד, יש לנו כן רשימו, במקום הרבית, פעם יש לנו, נשארה קצת קדושה במקום, נשאר רושם.
נעלה לשם.
אז מה, בואו, בסדר, אני לא צריך לפקוד. נעלה, לא נעלה, בוא תתנחם, יש לך רושם פה.
זה כמו יוסף ויעקב.
נו.
זה לא מת.
נו. אז אתה רוצה גם בזה להתנחם, במאמר חז"ל שיעקב אבינו לא מת? אני גם לא רוצה להתנחם במאמר הזה. אנחנו רוצים חיים, אנחנו רוצים באמת, רוצים את החיים.
מה באמת הנחמה האמיתית?
לאט לאט, הרחמה האמיתית היא שהעולם עומד לתיקון, העולם עומד עוד רגע לחזור לקדמותו.
בן אדם שלא פעל למען תיקון העולם, אתן לחמה לכל חייו, לא באמת...
אני לא יודע, אתה נכנס עכשיו לדקויות, מה לעמוד, מה האדם עשה, מה לא מילא תפקידות, יודע את שליחותו, לא יודע, מה, למה לך להיכנס למקום כזה? הרי ברור שאם אתה רואה בעל עבירה שמת, אז זה עצוב בישיבתיים שהאדם לא מילא את שליחותו בעולם. על כל פנים, לפי ראיית עינינו הביקורתית שאנחנו חייבים לבקר, זה לא שאלה שאנחנו יכולים פה לבוא ולהגיד פלפולים, מה אתה יודע מה זה נקרא, מה לא נקרא. יש לנו כללים. אתה רוצה ללמד זכות שהוא מסכן שהוא לא ידע, תלמד עליו זכות, אבל אי אפשר לשקר פה ולהווה את המציאות ולהגיד האיש הזה עשה שליחותו בעולם אפילו שהוא לא לקח אחריות על חייו היהודיים. אז ברור שיש טרגדיות כאלו בעולם, אבל אנחנו עם כל זה מתנחמים שמשאים הוא זרו של אברהם אבינו, אז יקחו עליו פיקוח, חסות, ויביאו אותו עוד פעם ועוד פעם, עושה חסד לאלפים.
בגלגול.
כן, אז יש סוד הגלגולים. עד כמה שאנחנו יכולים להבין, כן.
כל העולם לא הגיע לתיקון.
נו.
ואדם קיבל שליחות
עם הסעות. נו.
לא מצטער.
כן. כי לא היה אמור להיות שאדם כל כך משמעותי שעשה שליחות חשובה ופתאום הוא יחזור לאפר. הדבר הזה זה חילול השם הכי גדול שיכול להיות. הרי כל רצונו של הקדוש ברוך הוא בעולם מתבטא במין האנושי הנבחר. לראות יהודי באפר זה ממש, איך אומרת הגמרא, וי לאית שופרה דבלי באר. אומר הגאון, מה זה אי שופרה? השכינה. השכינה בלה באפר. מה זה השכינה? השכינה זה שכינת עוזו, היא לא בלה. הכוונה היא מתלבשת כאן ב, 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 בקדושתם של ישראל, וישראל בלים באפר. אז אומר הגאון הווילה, הוא אומר מה שהוא בכה שם, שהוא ראה את, הוא ראה שם את הבוק של רבי יוחנן, אומר לו, וי לאי שופרה דבלי באר, כזה יופי עומד לבלות באפר. זה, זה בכי אמיתי, זה דבר שאת יכול להגיד זה על כל יהודי באשר הוא.
אני לא בוכה, אני לא בוכה על העבדה של האישיות, אני בוכה על זה שיש את העניין של מוות.
העבדה של האישיות היא, יש לה, היא מחולקת גמי. יש את האישיות, זה שהוא היה אבא לילדים שלו, ויש פה את הצער האנושי בדבר, וחז"ל והתורה נתנו לזה מקום בריא, אנחנו לא מדלגים על שום חלק בריא בנפש שלנו, יש את השלושה לבכי, ושיבה למספד, וכל דבר זה הבחנה אמיתית, ולא נותנים שום דילוג, אבל יש כאן עוד הבחנות, הבחנות של צדדים באישיות, שהיו חלק מבניין האומה, חלק משליחות העם היה זקוק לו, וכל יהודי יש לו ודאי תפקיד שאחר לא יבצע, והעולם באמת צריך אותו. מורכב, מורכב מאוד, לא יודע אם נוכל לעמוד על כל חלקי ההבחנות.
אבל שאלו פעם, מותר לכתוב על מצבה משהו נפטר בקיצור ימיו? כאילו...
אני חושב שכן. התורה מבטיחה את מספר ימיך המלא, אדם נורמלי יש צורה של שלמות ויש צורה של חיסרון. גם אם סוד הגלגולים חייב שהוא צריך להסתלק בקיצור ימים, והליבה דכל מערכת התיקון קרה כזה דבר, אבל זה קלקול.
השאלה אם...
חז"ל אומרים, אדם שמת בחיי אבותיו, אז זה, 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 זה ודאי, ודאי שזה...
לא, אם אני יכול להגדיר את זה כאילו...
כן.
הוא מת ב... לא לפי התוכנית.
לא, אתה לא אמרת את זה. אמרת עובדה, הוא מת בקיצור ימים. תוכנית זה כבר גדול עלינו. אף אחד לא חשב פה להערר על התוכנית. אחרת זה לא היה קורה אם זה היה, אם זה לא היה בתוכנית. אז נחזור לעניין שלנו. כדי, אני חושב שכדי לעסוק בשאלה של ביטחון, בסוגיה של ביטחון, צריכים קודם כל לעסוק ביסוד היותר ראשוני שנקרא אמונה. מה זה, מה זו אמונה? אז כבר אמרנו כמה פעמים, אמונה זה לא כמו שנשמע בתפיסה הראשונית להצעיר הצהרת נכונות או אמיתות על כל יסודות יקרא אמונת ישראל, זה, זו לא אמונה. לא בהגדרה זו לא אמונה. זה נקרא אמיתות אולי, מאומת אצלך. מאומת אצלי, זה לא נקרא, כמו שאני אגיד לכם, מאומת אצלי העובדה שכעת אנחנו יושבים סביב השולחן, אם אני אגיד, אני מאמין שאנחנו יושבים סביב השולחן, תצחקו עליי.
אוקיי.
אתה לא יודע לדבר עברית תקנית.
נכון, כי אבל אמונה זה משהו ש... שאדם הוא... זה לא אמת מבחינתו, כי הוא לא חש את זה.
למה אתה לא חש? למה אתה קורא לחוש את זה? כל דבר חשים? אני חייב לחוש?
לא,
ולכן... ודבר שלא חש? ואם אני אבוא ואני אגיד לך...
דבר שאני לא חש.
אם המדען הפיזיקאי יבוא ויגיד בשיעור פיזיקה, אני מאמין שיש אטומים בתוך העץ. זה מתאים? זה חוקי להגיד? זה חוקי אבל להגיד דבר כזה? אתה לא, הוא לא יגיד דבר כזה. הוא יגיד זה עובדה, זה מאומת אצלי כך. כי
להגיד,
מתוך, איך זה מאומת אצלך מתוך כך וכך
להגיד,
חקירות אני... והמסקנות.
הוא יכול להגיד אני מאמין שלעתיד יגלו שככה וככה
משהו אחר, גם, וגם האמונה הזאת היא אמונה טיפשית. היא נקראת תקוות שו ובנויה, איך נקרא לזה, אופטימיות טיפשית. איפה אתה יודע מה מאמין? תגיד אולי. מה אתה מאמין? מה זה נקרא מאמין? במי אתה מאמין?
זה ככה משתמשים בשפה.
אז אני אומר, זה ביטויים מושלים.
אני אומר,
תקווה כאילו אינטואיציה. גם אינטואיציה שגם לא מבוססת. הוא אומר, אם הגענו, יכול להגיד מסברג, עומדן. יש לי עומדן שאם הגענו להישגים יפים עד היום, אני מאמין שזה ימשיך להתפתח, ואולי בשלב מסוים נגיע למידע כזה וכזה. ככה אדם חוקי היה מדבר. אבל לא מדברים חוקי, מדברים סתם שטויות, כן? בסדר, אז גם זה בכלל השטויות. אבל המילה אמונה לא נופלת, אפשר להגיד, דבר שנתברר אומרים, מאומת אצלי העובדה. לא משתמשים במילה אמונה. המילה לא מתאימה. אז להגיד אמונה, אני מאמין ביוד ג' יקרה אמונה, באמת שזו אמירה לא חוקית. משתמשים בדרך הרחבה, כנראה שהרמב״ם, הרמב״ם קורא סימול, ביד הוא קורא לזה ידיעה, יסוד החוכמות, ואיך המילה השנייה שלו, והידיעה, כל השלו, שידע. בספר המצוות ייתכן שזה תרגום מערבית, שם הרמב״ם משתמש במילה אמונה, ויכול להיות שזה איזשהו ביטוי תרגומי לא מדויק. אבל באמת שהביטוי אמונה לא נופל. לא תמצאו בתנ"ך פעם אחת.
אנחנו צריכים לשנות היום את הדיון מידות. אני ידוע מאומת אצלי.
יודע, מאומת אצלי, כן.
זה חלק ימיך.
כנראה שיפחדו להגיד את זה, כי הרבה אנשים...
זה לא מאומת אצלם.
זה לא מאומת אצלם, נכון. וזה אז יהיה עצוב מאוד.
אז הם מקווים, אז כאילו...
לא מקווים, מגידו, תשמע, ככה מקובל, והאינטואיציה שלי אומרת לי שאם כולם אומרים את זה כל מחרת תפילה, כנראה שזה מבורר.
אז זה שייך להגיד אני מאמין.
מה?
אז היום זה שייך להגיד אני מאמין.
אין לי בעיה, אמרתי, לא הרמתי על מסורת ישראל, היא באמת מסורת בהמת, היא מסורת בדוקה. אבל זה שהאדם הקטן אמר את זה, אולי מעדיפים להשאיר את זה בסגנון כזה, אבל לצערנו זה עלוב מדי, כי הוא אומר, שאלו אותו, הוא אומר, התחברתי לזה, התחברתי. איך היום מדברים? והבא השני ואומר, לא מתחבר. הספרתי לכם, הייתי מספר לכם סיפורים, אני חוזר על עצמי, אבל בעניין זה הייתי פעם באיזושהי מדרשה חילונית, אז ראשי הישיבה שם, הכל שם נקרא ישיבה.
הישיבה החילונית?
לא משנה, מה נפקא מינה, איפה ומה? ישיבה חילונית.
מה לומדים שם?
הכל. מה? מדי פעם לומדים, גם איזה סוגיה נחמדה, אבל השם ישמור ויציל, הכל. על כל פנים, אז אחד מראשי הישיבה, עם חופשי כיפות, זה כי היה נשאר.
שם שני כפתורים גם?
לא, לא עד כדי, לא. אבל חופשי כיפה. אז היה שם איזה בחור אחד שלמד שם פעם, אז הוא ביקש ממני, אומר פעם אחת שמישהו נקרא אורתודוקסי יבוא לי שישמעו גם אותו. אז הם הסכימו, הם פלורליסטים, צריך לשמוע גם את זה. אז אמרתי שיעור, לא זוכר פעם אחת, הם כנראה שממש לא חשבתי עם אנשים אינטליגנטיים, חשבתי לדבר, אבל כנראה שבאמת הם לא חכמים, לא, ממש לא היו ממש בקטע, ממש הסתכלו כמו שסתם גן חיות מסתכלים על... בכל אופן, אחרי השיעור ניגש אליי, הראש ישיבה אומר לי, אני מקנה בך באמונה שניחונת, אני לא ניחונתי באמונה. מבינים? לא ניחון באמונה. לא, מה תמימות?
הוא התכוון לתמימות.
לא. הוא אמר לי, אני לא מאמין. אומר לי, אני מגדל בית דתי, ילדים שהיו לא יודעים מזה, חייב להגיד לך, אני לא מאמין בכלום, אני מקנה בך שאני חונת.
הוא אורתודוקסי לא... כאילו.
כן, הוא הולך כיפה, כיפה, כן, הוא לא ניחונתי באמונה. אז אתם מבינים לאיפה הדברים האלו מגיעים בסוף? כשאנחנו מדברים על אמונה שפטפטים אותה, אז בא אדם, אתה התחברת, אני לא התחברת.
מה?
מה? אני אגיד לו. אתה לא, אדם מבוגר, לא נהיה, לא היה אדם שאפשר להשפיע עליו. אבל בכל אופן, בכלל זה כדוגמה, זה לא משחק. אתם חושבים שאתם עושים טובה, ושאתם אומרים, אתה אומר מסורת ישראל, אתה חושב שאתה תבנה מזה? לא תבנה מזה. אנחנו בדור שכל כך הרבה שקר נמצא, מותר לנו לשבת וללמוד. מה קרה? כל בחור ישיבה יכול ללמוד, כל סוגיה עמוקה בחילוקי דקות שבדקות, רק לשבת ללמוד, לעשות סדרה, י"ג לקרוא אמונה ולראות שיצא עם גאווה יהודית. את זה אי אפשר לעשות. מה קרה? זה ממש עוול גדול. להישאר על פטפוטים, אני מאמין, אני מאמין. זה לא פייר. ובסוף זה תופס אותנו. אם היינו מקרינים, היינו מעמידים אנשים גאים שמסוגלים לעמוד ולעמוד מול כל הפיקורס ולהוציא אותו בביזיון, אז העולם היה מקבל פנים אחרות ולא היה לנו את כל התופעות מסביב שבחור מרגיש שעושה טובה אם הוא שייך למערכת, כל עוד שהוא מחובר, ופתאום הוא החליט להפסיק להתחבר.
מצאנו נושא הרב אחרי הביטחון, לא? מדבר
על ילדים על מידות,
לכן
נפיין
את הביטחון.
אבל זה הכל אותו עניין. כאמונת ישראל בנויה, אמרנו, על אימות היסודות, אחרי שיש אימות היסודות, רק אז אתה מתחיל לבנות מזה יחסי אמון. שפה תהיה שאלה, פה נצטרך לבנות עוד קומה. כי ישאל אותנו השואל, הכל אני, הכל מאומת אצלי. אני, אין לי שום ספק, ביררתי וחקרתי ואני יודע שהכל אמת, אבל עדיין מי מבטיח לי שהאמת הזאת תיקח עליי חסות? אולי האמת הזאת רוצה ההפך מלקחת עליי חסות? אז איך אני יכול לבטוח בה? מי הבטיח לי שאני צריך לבטוח בה? הבטיח לי משהו? שמישהו מבטיח לך בשר ודם, אתה עדיין צריך לקוות שהוא יקיים את ההבטחה. פה בוא נלך, קודם כל לראות אם יש בכלל הבטחה. כל זה, זה שלב ב'. קודם כל, אבל אני אומר, צריכים לבנות אמת ואחרי זה אמונה. שימו לב שחזל דקדקו בלשונם, אמת ואמונה. אמת ואמונה בשחרית, אנחנו מתמקדים רק באמת, לכן כל נוסח התפילה, אמת ויציב ונכון וקיים וישר, זה הכל דברים מוחלטים שאי אפשר לגעת בהם בכלל. שהאמת עומדת למבחן החיים, אז זה נקרא אמת עם אתגר אמון. למה? כשיש ניגודים של דברים שלכאורה סותרים בין האמת לבין המציאות, שם אנחנו נמצאים במבחן אמון. כמו בדיוק שאני אומר תמיד את המשל הפשוט שלי, אדם שמישהו העלה לו, התחיל להטריד אותו ואמר לו, רגע, אתה יודע, אתה גדל בבית כבר 20 שנה, אתה יודע, פעם בדקתי עם אבא שלך או אבא שלך, אולי אתה מאומץ, אולי זה, תפסיק לדבר שטויות, מה? עוד פעם מטרידים אותו, אומרים לו, תשמע, יש אומרים ככה, ושמעתי דעה של כמה אנשים קרחים שאומרים ככה, והוא מתחיל להתבלבל, הוא אומר, תשמע, טוב, לוקח אתגר, הוא אומר לאבא שלו, אבא, אנשים בלבלים אותי, תעשה לי טובה, תביא, בוא, הולכים יחד למעבדת רמב״ם, עושים בדיקת DNA, נסגור את הסיפור הזה אחת ולתמיד. בסדר? הלכו, סידרו, יצא אבא ביולוגי לכל הדעות, עובר בכל בתי משפט, זהו, סגור. עכשיו, אין עכשיו אתגרים? אם הוא אבא שלו הביולוגי, ודאי זה לא יהיה לו שאלה עכשיו שהוא ביקש ממנו בקשה ואבא לא ממלא אותה והוא מתוסכל ממנו שיש לו יחסי אמון אליו? סוגיה חדשה. שם מתחיל סוגיית האמונה. שתי סוגיות לגמרי שונות. לא להתבלבל.
למה לא שייך אמונה אבל על תחיית המתים?
אז אמרנו, שייך כחלק מאמיתות הדברים, שאני יכול להוכיח לאדם שישב מולי באופן ודאי שהמתים עתידים להחיות באלף השישי שלנו, עוד פחות מ-220, קצת טיפה יותר מ-220 שנה, כל הר הזיתים הופך להיות גן עדן. ואני אומר, זה עוד הרבה קודם, רק אני אומר, מקסימום שמישהו, אז זה דבר שאפשר ודאי להוכיח באופן ודאי, אבל האם אתה לא חושב שהלב שלנו לא, הרמח"ל קורא לזה, זה מפחיד את הלבבות, אתה לא מרגיש שהלב שלנו הרבה פעמים אומר, נו, באמת זה ישמע לך ריאלי, תגיד לי. בזוהר כתוב שזה יהיה הרבה לפני סוף האלף. לא הרבה מאוד, דנים בזה כמה שיטות בתנאים שם, מתי זה יהיה. זה לא עם השלבים הראשונים של ביאת משיח, אבל זה יהיה גם בסוף, זה לא יהיה בנקודת האפס, זה יהיה קודם. אבל בסדר, נדון אחר כך, נסתכל במקורות כמה אמרו לנו שזה יהיה לקראת לפני כניסת השבת. ולא נכנסנו לסוגיה בכלל שמפורש בראשונים, וגם בעוד מקורות, שכל מה שהתנאים דיברו שם זה רק על תחיית המתים של כל ישראל, אבל חסידי ישראל שציפו לגאולה הם יקומו מיד בביאת משיח בן דוד. אז תהיה כמעט ראשונה של וזה העומק הפשט של הגמרא במסכת תענית, כל המתאבל לירושלים זוכה ורואה בשמחתה. חז"ל התכוונו לרעיון הזה. מה זה זוכה ורואה? מי לא יזכה ויראה? לא, בנחמת ירושלים הוא יראה ממש במי שציפה, אז הוא יזכה לקום בקימה מיוחדת. יש כמה ראיה קצת בגמרא במסכת יומה, שהגמרא אומרת, שואלת שאלות לגבי בגדי כהונה, וסוף אומרת, מה הבעיה? שיבואו משה ואהרון, ישאל אותם. כלומר, הבינו חז"ל פשוט שנבחרי ישראל יקומו מיד בביאת המשיח. מה אתה אומר?
פשוט רוצה להבין, מה יציגי באמונה של ביטחון בספר המקומה הזה?
רגע, שנייה אחת. אז אמרנו ככה, בנינו כמה קומות. קומה ראשונה, אמת. אמת היא לא תלויה בשום עניין לבבי, רק ידיעתי נטו. יודע, סוגר ואומר, תשמע, נתברר לי, הוכח לי, זהו, קומת האמת. זה כל יסודות היהדות, קוראים לזה מהיום אמת, לא קוראים לזה אמונה, אמת, מאומת אצל האדם, אמת ויציב ונכון וקיים וישר, זה כל מה שחזל אמרו. כל מה שתקנו לנו בתפילה על, על, על יסודות אמונת ישראל, שנתבררו לנו באופן ודאי. עכשיו, אחרי האמת יש לך שלושה אתגרים. ברגע שיש לך אירוע שמנגד את היסודות הללו, וכמה נצטרך להבין למה זה מנגד, כי מקודם אמרנו, מה יש אם זה אמת, זה אומר שזה נוגע אליי, נלמד שזה כן נוגע אליי. האמת הזאת כחלק מהאמת שלה נוגעת לכל אחד מאיתנו, שלקחו עליו חסות של, של טוב אמיתי בעולם הזה ולעולם הבא, וכל תסכול שלו מעורר בו התנגדות. הוא באמת צריך להיות מתוסכל, משהו פה לא בסדר. מי שבא ואומר, הכל בסדר, אין לי אפילו התנגדות, משהו פה לא בריא. סימן שהוא לא חי באמת, הוא חי בכאילו. אדם שיגיד לכם, אני לא יודע מה שאתה רוצה ממני, ממש הכל זורם כמו שצריך, הכל תקין. נו, סימן שהוא, או שהוא לא הבין את הסוגיה של היהדות, או שהוא חי בדמיון. אחד מהשניים. חייב להיות ניגודים, כי אנחנו בתהליך מורכב של תיקון. אז קודם כל האמונה תהיה כל ניגוד שיהיה בין התוכנית המוחלטת האמיתית שנלמד ונשתכנע בה, וכחלק ממנה נבין שאנחנו חלק מאותה תוכנית, ובאמת היה אמור להיות מצופה שהכל יהיה מושלם וטוב. אז ברגע שיש ניגוד בין האמת לבין המציאות, אז אנחנו מתקוממים בלב ומיישבים את זה על ידי שמחזקים את יחסי האמון, וצריכים לקבל כלים כדי ליישב את הפער שבין האמת לבין המציאות, שזה עוד מידע שיגרום לי ליישוב הלב, הרמח"ל קורא לזה, והשבות האלה לבביך, שהלב שלך יהיה מיושב באמת ובאמון שבאמת אתה תחת שליטת התוכנית המוחלטת.
על ידי סקר?
על ידי למידה, על ידי תכנים.
למידה לאמת, אבל איזשהו לאמונה.
לא, אבל יש לך גם עוד מידע שהקדוש ברוך הוא יגלה לך מה שמשה רבינו אומר, עוד יהי נינה את דרכיך. דרכיך זה כבר הדרך שהוא מוביל את האמת שלו. וזה עוד מידע שנקרא לדעת את דרכי השם, דרכי הנהגתו. ואז אתה תדע גם להכיל גם את הניגודים שיש בין האמת למציאות.
אמונה בעצם לדעת איך האמת הגדולה מגיעה לפה?
כן. איך האמת מתנהלת לקראת... זה לא, אל תקרא לזה תירוץ. תקרא לזה באמת דרכי הנהגת השם. זה לא תירוץ, זה כך. תירוץ זה נשמע לא טוב.
לתרץ את הסתירה. אמרנו סתירה.
בסדר. לי זה מפריע קצת הסגנון, אבל אם זה בסדר, זה בסדר.
איזה דוגמה יש כאילו בחיים היום יום שכאילו האמת והאמונה כאילו שיש בעיה עם האמת?
אז אמרתי, הבאנו דוגמה הכי קיצונית. אם ראית שיש מודעת אבל בעם ישראל, מבחינתי זה התקוממות. האמת האמיתית של הקדוש ברוך הוא, השם אלוקים אמת, לא היה אמור להיות שתהיה כזאת תקלה שהמין האנושי שעיקר רצונו, העניין האלוקי הבלתי משתנה חל על המין האנושי, והמין האנושי הזה ואי עליי שופרה דבלי בער. היית צריך להתקומם. אם לא תקבל יישוב הלב מתוך מידע אמיתי להכיל את זה, אנחנו חיים בשקר. אל תאמין לאנשים שהם משתתפים בלוויה ויוצאים אנשים בריאים. הם ראו פה טרגדיה, דבר שסותר לגמרי את התוכנית האלוקית, ואם לא קיבלו כלי נחמה אמיתיים, הם חיים בניגוד ובחסר מאוד עמוק.
ובעצם כאילו הגרסה לא מוכנה להגיד מת השם?
מה זה מת השם? אז אין השם. אם אבא שלך תראה לך, אבא שלך הבא נותן לך עם ברזל על הראש, מת אבא, מת השם, מה זה? אם לא היית מקבל זה, היית בורח מהבית. אם לא היית מקבל כלים איך להכיל את הניגוד הזה, אז היית אומר, משהו פה לא סביר. מה הולך פה בעולם? אנחנו מתרגלים לקבל דברים, כמו ש אפשר להתרגל לכל. אני לא, אין לי בעיה, שגם, אמרנו, עם ישראל, אמרנו, פחות משבוע ימים, יוצא מהזוועות הכי גדולות, וצועק, חדל ממנו ונעבדה את מצרים, מה אתה מטריד אותנו? אתם מבינים? מתרגלים לכל, אפשר לשרוד בכל מצב, אין לבעיה, אפשר לשרוד, לקבל, חלק מהחיים, מה אתה רוצה? קמים, חיים,
וכל יום צריכים ללכת כחלק מחוויית החיים, הולכים לשמגר. בסדר, מה הבעיה? מתרגלים. לא מטריד, זו הצרה הכי גדולה, שאדם אפילו לא מבין שיש פה אפילו ניגוד. אפשר הכל. אז עוד פעם, יש לנו אתגר ראשון לחבר בין המושג אמת אבסולוטית למציאות על ידי יחסי אמון שנפגמו לכאורה ומתקנים אותם על ידי למידה של ידיעת דרכי הנהגת השם בעולמו. זה נקרא די נינה את דרכיך.
אם הוא לא מצליח, הוא לא מאמין.
עוד פעם, תגיד, למה נקרא הוא יהודי כשר שהיין שלו כשר, אבל יחסי הקדוש ברוך הוא לא ביקש מאיתנו לחתום על י"ג יקרי אמונה, זה א' ב', ואין שום ניגוד לו לחתום עליהם. צריך להיות שוטה או בעל גאווה שצריך לחתור להשתחוות לאקדמיה כדי להגיד כאלה דברי אבל. אדם נורמטיבי אין לו שום סיבה בעולם לא לאמת בליבו את י"ג יקרי אמונה. או שהוא עשה פעם אחת בדיקה וסגר את זה, או שהוא אומר אם הרמב״ם חתם על זה גם אני חותם על זה וזה מספיק לו, הסתבר שלצאת ידי חובה זה מספיק. אבל זה א' ב', זה לא עבודת השם.
זה מומד עצמו, הידיעה עצמו הוא בסדר גמור, האמת שהוא.
נו.
עכשיו, אם במציאות הוא רואה משהו יפך לגמרי, הוא לא מצליח לסדר את זה.
אז יש כאן, יש כאן...
חוסר באמונה?
ודאי. איך נגדיר אותו? לא שלם. לא נגדור אפיקורס ולא מין, אבל הוא לא מטפל במה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו לטפל. הרמח"ל הוא מצוות עשה דאורייתא, הוא ביקש מאיתנו מה שנתברר לנו בהר סיני, אתה הורית על הדעת שקרא להם שיבה רקיום הרמח"ל, התמונה האלוקית בעולם, ההנהגה נפרסה, ומה שהשגנו אז באופן כל כך עמוק בדרכי הנבואה, הוא ביקש מאיתנו להגיע בדרכי הלמידה שהוא השאיר לנו כתוכן יהודי תורני, שנגיע למקסימום האפשרות ביחסי האמון מולו. מצווה, אז זה לא קיים, הוא ביטל מצוות עשה.
אפיקורס זה מי שכאילו נפגש בידיעה והוא לא מסר לקבל אותה?
כן, מידות הרעות שלו גורמות לו להיאחז בשקר מודע ולהתעלם ולהדחיק את האמת המוחלטת בגלל כל מיני הדחקות, כל מיני סיבות שגורמות לו. המינים והביתוסים והצדוקים, אומר הרבי איזיק הלוי, זה הייתה תנועה חברתית שקמה לאור השפעת המערביות שבאה בהשפעת התרבות היוונית. אז היו צריכים לבנות יהדות חדשה יוונית, אז ניסו להתאים את היהדות ובנו מערכת שנקראת צדוקים וביתוסים. זה היה אומר, זה היה פשוט מתייוונים. אז זה היה, ככה הדברים עובדים. אז מה קרה? נהיה פתאום טרנד עולמי לראות כל מיני רעיונות יווניים, אז צריכים עכשיו להיכנע לבעל. אז עכשיו, אבל יש, נסדר, נדחוק, נגיד זה, זה לאו דווקא וכן דווקא, וכן כמו שאנחנו רואים היום. מה רצית לומר?
הסיבה היחידה לתמונה בדברים, בתכנים מאוד חמים, זה בגלל מידות רעות?
מה זה נקרא? בעיקר, בעיקר מידות רעות, כי הדבר שהכי פועל על הבן אדם זה רצון להשתייך. מה קשה לאנשים היום להיכנע? למה כוח לאנשים קשה? כי השקר המערבי בונה בית מקדש, תבין. הוא לא בא ואומר לך, תשמע, לפי, תאר לך שהאקדמיה הייתה באה ואתה אומרת, יש לנו נתונים מדעיים כאלו וכאלה. בסדר, בענווה גדולה, יאמרים את מה שהם התקדמו, ובאמת מקדמים את העולם להישגים, כל הכבוד. אבל לא מסתפק להם. הם בונים פה בית מקדש, הם בונים פה ממש מערכת שלמה, שאם אתה לא שייך אליה, אתה לא קיים. תרבות שלמה, זה ודאי, זה מלחמת תרבות. אמרתי לכם פעם, ספרתי לכם שליד היום הזאת, מה נקרא באקדמיה, מה נקרא, הרי ברור שהאקדמיה עומדת על רעיוניות. הרוחה, אמרתי לכם בחנוכה, אמרתי לכם שדבר, שתואר באקדמיה, אין תואר למתמטיקה, יש רק תואר לפילוסופיה, אתם יודעים את זה. אדם שמקבל תואר ברפואה, רשמית זה נקרא דוקטור או פרופסור לפילוסופיה. בתחום הרפואה הכל יווני, הכל בעצם אתה שייך לעולם, הכנסת למועדון של האנשים החכמים שבאמת מבינים את העולם, אתה פילוסוף, לא משנה שהוא אינסטולטור, אבל אינסטולטור חייב להיות פילוסוף קודם כל, אתה קיבלת תואר, זה לא פילוסופיה, זה לא, גם אצלם זה לא היה פילוסופיה, אינסטולטור ביוון לא היה נחשב.
העניין הזה של
ההשתייכות, אז הם בונים את זה למערכת חשיבות. עכשיו הוא אומר, אני לא אשייך לזה. אז הם, תשמע, אקדמיה מקבלת את ביקורת המקרא כחלק מזה. מה, אני לא אקנה לזה? אז אני צריך להתחיל להגיד כן ולא ולא וכן. זה הכל בעצם רצון להשתייך.
אבל זה לא חייב, מה שאמרתי, אבל לא חייב לבוא מבדדות, זה יכול להיות גם כשהוא אומר שאני מודך לכם, אני לא נכנס לתוך כמו כל מוסד שיש בו תרבות מסוימת של כל מקום מקום גם לדם שאומר
בכלל
זה לא העניין של
התרבות שלה,
אני מתחפש
את האמת,
זה יכול גם
לבוא
להגיע
לי
כפירה. למה
אתה חושב להגיד
שמחפשים
אמת?
לא, בסדר, נבדוק את האפשרויות. אין ספק שלצערנו הרב, כיוון שהיום הנושא האמונה לא מטופלים, אז אין ספק שבחור ישיבה נורמטיבי שיצא מהישיבה ויפגוש כמה חבר'ה שאלו אותו כמה שאלות מבלבלות, מאוד מהר הוא ימצא את עצמו מבולבל, ואפשר באמת לבלבל אותו, כי הוא לא בא מוכן, ובאים אליו כמה אנשים שמרשימים אותו ונראה להם שיש להם מידע שאלימו ממנו כביכול, אז כותפים אותו. עכשיו עוד פעם, אם הוא יהיה, אני אומר עוד פעם, למה זה שייכות חברתית? אם יהיה לו טוב בישיבה ובחברה שמצא ובמשפחה שבה, אז הוא ילך לברר, יקבל תשובות, כי חבל לו לעזוב. ברגע שתופסים בן אדם בצבא במקום שהוא תלוש, אז הוא נמצא בסיכון, שאז מאוד בקלות בכמה בלבולים וחוסר מידע שמנצלים את ההזדמנות, אז אומרים לו, מה יש לי פה? נלך, נעבור מתרס אחמנה לצלן. זה נקרא, אז ברור שיש תופעות שיכולות להיות לא דווקא ממידות רעות, אלא מתמימות ומחוסר מידע. אבל בסוף, למה הוא פתאום בוחר בחברה החילונית? כי נשמרת לו יותר אטרקטיבית מהחברה הדתית. אבל היא נראה קצת עלובה לעומת החברה החילונית שמצטיירת כביכול שיש לה את כל כהני הדת והחכמים והמשפט. אז שאתה נחשף למשהו שנורא מרשים לך, בסוף באמת זה רצון להשתייך, מה שקובע בסוף. כי אם הוא היה באמת רוצה לבחון את זה, הוא היה הולך ושומע תשובות, בא באמת לחקור. אז למה אתה כל כך מהר רץ? כי נוח לך לרוץ, בסוף זה תמיד הנוחות.
עוד פעם, אם מישהו
שאני
בא לאמונה ושאני אסדר את האם זה גורם המציאות, אז אם מישהו יוכיח לי את זה, אני אדע את זה, ואז יהיה אצלי אמת. מתי אני צריך להאמין בזה?
אמת זה לא יהיה, לעולם לא תגיע שהאמונה שלך תהיה בהגדרה של אמת, כי אמונה בעצם טבעה היא חיה מול ניגודים.
אבל אם אני אפתור את הניגוד הזה, זה כבר לא יצא לי ניגוד, זה יצא לי זה האמת הגדולה.
אז תפתור את העקרונות, אבל לעולם לא תוכל להגיע למצב כזה שתוכל להבין איך מקרה בחייך בדיוק להבין את כל המערכת שעומדת מאחריו. אתה רק תלמד את העקרונות שמובילים את הניגודים, וזה אומר רמחל, את זה הקדוש ברוך הוא ביקש מאיתנו, את הכללים, לא את הפרטים. והידיעה הזאת היא רבה מאוד. אני תתן לך כלי החלה, אבל לעולם, בעולם הזה, כל עוד שהאמת לא מתגלה, לא תוכל להגיע למצב שהאמת שלך תשתווה לאמונה, שהאמונה לאמת.
עכשיו, איך רבי עקיבא מחש? צריך רק שורה את האחרונה. זה לא היה דרגה של אמת?
קושיה. קודם כל קושיה יפה מאוד. ואתה רואה, הרי שאלו אותו והוא אמר תשובה. הוא אמר תשובה, הוא עשה להם פתאום איזה מצגת והראה להם, את האמת שעומדת מאחורי. הוא אמר להם, תראו, הבנתם, זה חלק מהתהליך, הוכחתי לכם שחלק מהתהליך, שהכל עובד לפי הספר, נחמתם. מה זה נחמה? אנחנו בתוך חותכת שליטת התוכנית, זה נקרא נחמה בעולם הזה, אין יותר מנחמה כזאת בעולם הזה. לעולם לא נוכל להתנחם מעבר להשתכנע שאנחנו עובדים, הכל עובד לפי הספר. בכיוון אל הטוב, בלי לוותר על משהו מהשלמות האבסולוטית כמובן. כמו שאמרנו בהתחלה, שאנחנו לעולם לא מוותרים על הכל. אין שום, כל אמונה שמגיעה מתוך ויתור על משהו מהשלמות, היא לא אמונה, אלא היא פשוט חלילה אמונה מזרחית, היא לא אמונה ישראל. כן.
מה הגדע של בורות?
של?
רק
דברים שהם מעבר לגבולותינו. להבין מה זה אלוקות. לעולם לא תבין. אתה יודע שהוא שלם, אבל אתה לא יודע מה זו שלמות אלוקית. אין לנו, כי הוא בלתי גבול. גבול לעולם לא ישיג את הבלתי גבול. אז הוא אומר, מה לפנים? מה היה לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם? חרקת. איך אתה רוצה להשיג דבר לפני שעולם הגבול נברא? אתה שייך למערכת הגבול. זה נקרא מופלא מחל על תחקור. אבל מהרגע שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו והלאה, זה בגבולותינו, אנחנו חייבים לחקור. כי שאלנו לימים ראשונים אשר היו לפניך, למין היום אשר שם אלוקים אדם על הארץ. מהיום הזה אומר הזוהר, שאל, תשאל, מצווה לשאול לחקור. מה אתה אומר?
אחרי אתה באמת נכנס לגבול הזה?
בטח.
אז
כי זה בגבולותיך?
זה לא בהשגה.
למה לא בהשגה?
זה משהו...
מה הבעיה? אתה רואה הבדל בין חוק שיוצר יש מאין תינוק לבין לקחת עצם לוז מהקבר ולחיות אותה? יראה לך משהו יותר...
משהו שלא נפגשנו.
יפה, לא נפגשנו. אז מה? דבר ראשון, נפגשנו מתי יחזקאל או אלישע ואליהו. זה לא דבר שבשבילנו אין לנו, אבל נניח שלא היה שום היסטוריה בעניין הזה. אם נביאי ישראל שאתה יכול להישבע שהכל כאן כל מילה אמת, אתה יודע שזה, אז הקדוש ברוך הוא יצר חוק שעוד לא נתגלה. למה אנחנו צריכים להיות חשופים לכל הדברים כבר בעינינו? אז רק נסכם רק את המסגרת, כי כבר הזמן משעה מאוחרת. רק אמרנו כך, אז האתגרים שלנו אחרי האמת, יש לנו את האתגר לסגור את הפער בין האמת למציאות שנקרא אמונה, להביא שהמידע הזה יגרום לנו גם לא רק אמון על הדברים שעברנו, אלא ביטחון בהווה. יש שלמות שיהודי יחיה בתחושת ביטחון, מבטח, רוגע, שלווה, ולא יחיה בפחד. אל תירא מפחד פתאום משועת רשעים כי תבוא. כל הזמן לחיות בפחד, פחדו בציון חטאים. אדם שחי כל חשש, אולי עוד מעט יקרה כך ויקרה כך. יש מי שלומד את התמונה, זה חייב להשליך לו שהחיים שלו שלווים בהווה. ולא זו בלבד, אלא להביא אותו למצב כזה שגם יהיה לו תקווה שהטוב הולך ובא, שהוא כל כך חי את התוכנית האלוקית שהוא ודאי גם מקווה לטוב. והוא לא יגיד, מה שקרה קרה, מה שכן כן, אבל ההווה לוט בעתיד לוט בערפל ואני לא יודע מה שיהיה. הדברים כל כך, הטוב כל כך ברור לו, שמאופי טבעי שאדם חוסה תחת טוב הוא גם מקווה לטוב הזה. קווה אל השם. יש צורה בריאה שאדם שמכיר את הגדרת האלוקות הוא גם מקווה אליה, והוא לא מוכן לקבל את האמירה גם אם יהיה רע אני אקבל את זה, זה לא רלוונטי. יקרה נדבר, יכול להיות שאני אכנס לוועדת חריגים, אבל הדבר הכי בריא והנורמלי בעולם שאני מקווה לטוב.
שהוא ישלוט על הטוב שיבוא עליו?
לא הוא ישלוט, הטוב ישלוט עליו.
הוא יגרום לזה ש...
עזוב, גם אם אני לא אגרום, מי שיש לו, הוא חוסה תחת טוב מוחלט, הוא מקבל טוב, מקבל לטוב הזה. זה אחד ועוד אחד.
אז אפשר גם להסתכל שהרע זה טוב, כל הרע זה טוב.
חלילה וחס, אתה אמרת דבר לא חוקי.
למה?
מה הגדרה של רע?
נגיד מה שאומר לגבי מוות.
מוות זה טוב או רע?
אפשר גם להסתכל על הצד הטוב שלו.
איך תסביר? איזה טוב יש במוות?
אדם לסיים את תפקידו בעולם.
איזה טוב זה לסיים תפקיד? תפקיד הוא נצחי. איזה טוב יכול. אתה רוצה לשכנע אותנו לעולם חדש, ליצור עולם חדש? יש לך תכנן עולם, עולם ועד, ואכל וחי לעולם, אז אתה רוצה לבנות מערכת חדשה?
הוא גם יצר את זה שבן אדם לא יחיה.
הוא לא יצר את זה, זה חטא אדם הראשון גרם, הוא הזהיר אותו כל כך הרבה, ואמר לו, אל תעשה לי את זה. נו, אז למה אתה מקבל את הדיעבד הזה כלכתחילה, חס ושלום?
אחרי שדיעבד זה הופך לדיעבד כתחילה, לא?
נו, אתה מתנחם, מנחם אותך.
למה דרך לקוות לטוב
גורם
לי כאילו להיות
שלם?
כי אחרי הכל אני יכול
לקוות
לטוב, אבל במציאות
אתה שואל שאלה טובה, נצטרך לדבר על זה באריכות, לא על רגל אחת. אנחנו נכנסים פה בעצם הסוגיה.
שמעתי שהוא של הרב שאמר עניין של מלאכים, שמלאכים שעושים דברים של חיסרון זה רק
מעשית רעה אחת.
איך אפשר להסביר את המלאכים שהקדוש ברוך הוא שלח לאברהם, שאחד נשלח לעוז עזנו?
שאלה יפה.
רואים מפורש שזה מלאכים, שלושת המלאכים שבאו לעזנו.
מי זה היה? גבריאל. אז אני חושב שכוונה היא שגבריאל ממונה על מידת הגבורה הקדושה. כדי שהסיטרא אחרא צריכה לקבל את הכוח לפעול, זה חייב להגיע דרך הגבורה הקדושה. שהמלאך הגבורה ממעט את שליטתו, מאפשר את, לכאורה זו התשובה, אבל שאלה יפה, קודם כל שאלה.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.